טוב, שלום לכולם, ברשות הרב מיכאל שרשבסקי, ברשות הבחורים, ברשות כל הרבבות שמסתכלים בנו עכשיו בבית. אנחנו רבים הם איתנו בבית, בעזרת השם. אנחנו נדבר על יום העצמאות, לא על יום הזיכרון. אני מבין שחלק מהשיחות זה על יום הזיכרון, חלק על יום העצמאות ועל החיבור ביניהם. אני בחרתי לדבר, בעזרת השם יתברך, על היבט מיוחד שעולה מתוך עולת ראייה, הסידור של הרב קוק, נקודה מיוחדת שאפשר לקשר אותה, אבל לא אפשר לקשר אותה, אלא היא הליבה של יום העצמאות, כפי שאני רואה את זה. לפני שנראה את הדף שמצולם לפניכם, ואלון, אם יבוא עוד אנשים, אז תחלקו להם, בסדר? בעזרת השם. לפני שניכנס לדף שלכם, אני רוצה כמה מקורות מקדימים, שלא צילמתי אותם, כי חלק מהם חשבתי להם אחרי שצילמתי לשיעור, וחלק קצרצרים. בכל אופן, הרב ציודה זצ"ל, הייתה לו שיחה מאוד מפורסמת, שדרש אותה במרכז הרב. נדמה לי, מיכאל, שמעתי לפעם שהיית בשיחה הזאת, מזמור יוטט למדינת ישראל.
שמעתי עליה.
שמעת עליה. כן. אז את השיחה הזאת לא נלמד כעת. יופי, ברוך הבא. יש פה דפים מצולמים. אותה שיחה נקראת מזמור יוטט למדינת ישראל, כי היא ניתנה בשנת היוטט למדינה, שנה מיוחדת במינה, שנת תשכ"ז, שהיא השנה של 3.5 שבועות אחרי כן, פרצה מלחמת ששת הימים, בכ"ו אייר, בכ"ח שוחרר ירושלים, זה היום רביעי. בכ"ו פרצה מלחמה, יום שני, וזה יום פטירתו של רמח"ל, זכותו תגן עלינו. מי שבא עכשיו, יש דף מצולם. בסדר? מקדימה. עכשיו, באותם ימים, ואני הייתי אז נער בן 12, אני עוד זוכר את זה, באותם ימים הייתה רוח במדינה, בארץ, מצד אחד של נפילה גדולה, מיתון וירידה מן הארץ, מצד שני, כמו שקורה תמיד במשברים, ציפייה לדבר גדול, וידוע שהיה זה השיר של נעמי שמר על ירושלים של זהב, היו פלקטים בירושלים שבפסח תלו אותם כל מיני חבר'ה צעירים, אנו עולים לפרברים, כי הר הבית בשבי. פלקטים שלא כאילו מובן מאיפה זה בא, כי מי חשב אז על הר הבית, מי שבא עכשיו, אלון, או, צריך להעביר, אולי תביאו את כל הדפים אחורנית, זהו, זה יותר יוני. יש פה עוד דפים, בכבוד, יש פה עוד דפים. יש מספיק? טוב, אם יהיה צורך. ואז מופיעה ההרצאה הזאת, השיחה חוצבת על האבות הזאת של הרב ציודה, שנקראת מזמור יוטט. יוטט, כי זה יוטט שנים של המדינה, אבל לא רק מפני זה, אלא מפני שהרב ציודה היה רגיל באותם ימים, הרב ציודה היה רגיל באותם שנים, כל שנה ביום עצמאות, לחזור על הפרק שהשנה, הוא היה הפרק של השנה, והוא גם נותן את הקריאת כיוון לשנה הבאה, פרק בתהילים. הרי שנת 67 למניינם, זה 19 שנה אחרי 48 למניינם, אז 19 שנה מתאים להסתכל בפרק תהילים ולהתבונן מה היה השנה ומה קורה בתהילים, הסתכלות הדדית כזאת מהמאורעות האלוקים אל כתבי הקודש, מכתבי הקודש למאורעות האלוקים, מתוך הבנה שאנחנו גולשים לתוך השנה הבאה, שנת ה-20, עם ההערה של השנה ה-19, ובאמת פלא פלאים, בשנה ה-19 היא שזכינו לעלייה בקודש גדולה מאוד, למלחמת ששת הימים ששחררנו את הר הבית, יהודה ושומרון, הגולן, סיני, כשזכינו כל הגדולות והנפלאות האלה, הפרק בתהילים המקביל הוא פרק, יש דפים חבר'ה, הפרק בתהילים המקביל הוא פרק שמדבר על שני שלבים בהופעת השם בעולם. השלב הראשון זה השלב הטבעי, אם אתם זוכרים מה כתוב שם פרק יוטט, על השמש ועל הירח וכוכבים, ועל הארץ ועל כל פילי הבריאה, והפסוק השמיני, כמו שתמיד שמונה הוא מעל הטבע, דניאל יש דף, הפסוק השמיני הוא עובר לתורה. התורה שייכת לשמונה, כמו שברית מילה היא מעל הטבע, כמו שצו שמונה שמחולק בימים האחרונים הרבה, הוא צו שהוא מעל הטבע, אני אומר את זה בחצי בדיחה, ונשמה זאת היא עוד שמונה, כל דבר, שמיני עצרת הוא מעל הטבע של שבעת ימי הסוכות ושבעת ימי השבוע, טוב. אז בפסוק השמיני עוברים לרוחניות, ואמר הרב ציודה, ככה יהיה ככה קורה עכשיו בעם ישראל, ש-19 שנה בנינו את הכלים, את החומר, ומעכשיו אנחנו נקראים ביום השמיני, בפסוק השמיני, בשנת ה-20, שאנחנו יוצאים משנת ה-19, אל הצד הרוחני, אל פרק ב', אל חלק ב' שבפרק י"ט. אתם מבינים, חבר'ה? בונים בחול, ואחרי זה מקדישים. מתחילים בצד הטבעי, הארצי, הגלוי, ועולים למעלה. כפי שנראה בעזרת השם, גם בצילומים בדף המצולם לפניכם עוד רגע. ואז הוא מספר באותו שיחה, שאפשר לשמוע אותה גם ביוטיוב, בצורה של אודיו, ולא רק אודיו ווידאו, כלומר, לא רק אודיו, אלא גם וידאו, גם לראות אותה. והוא מספר שלפני 19 שנה, שהכוונה היא בשנה הראשונה של יום העצמאות, אחרי מלחמת השחרור, הוא הסתובב בחוצות ירושלים. ומה הוא עושה שם בחוצות ירושלים? ליל יום העצמאות. ואז היו רגילים, כל העם נצאת לרחובות ולרקוד. לפעמים הרקודים היו פחות ראויים מבחינתנו, מעורבים, לפעמים היו רקודים נפרדים, תלוי. לצערנו לא היו הרבה דתיים, אז דתיים לאומיים, ולכן הריקודים היו בדרך כלל מעורבים, אבל זו שמחה, שמחה של העם, שמחת גוייך, שמחת נחלתך, והוא יצא לרחובות, כמובן הוא לא היה חלק מריקוד מעורב, אבל הוא הלך לראות את עם ישראל ששמח, הוא הלך להיות שותף לשמחה, הוא הצטער שהוא הזקן היחידי, שהוא התמיד חכם היחידי שם, הוא בא בטענות למה לא כולם באים, ואם יבואו כולם, אז ממילא גם האווירה בקדושה תהיה יותר גדולה. הוא אומר, אבל בשנים הבאות, כלומר, אחרי כמה שנים, ייסדנו בישיבה, כנראה כשהוא התחיל את ראש הישיבה, אחרי שנפטר הרב יעקב משה חלב זצל, מתשי"ב, שזה 3 שנים אחרי, 3-4 שנים אחרי קום המדינה, ייסדנו בישיבה את המסיבה, שזו המסיבה, מסיבה, שמחה, חגיגה, שבה הוא מדבר את השיחה הזאת בשנת ה-י"ט. ואז הוא נותן לה כותרת, נותן לה שם למסיבה הזאת, שכבר הרבה שנים, כשאני לומד את המזמור י"ט הזה למדינת ישראל, ערב יום עצמאות, אני מאוד מתרגש מהכותרת הזאת שנותן לאותה מסיבה שעושים במרכז הרב, שעשו ועושים ויעשו את בעזרת השם בהייר ובכפחי תייר, הוא קורא לה מסיבת קודש של קדושת קבלת עול מלכות שמיים. אנחנו מכירים את המושג קבלת עול מלכות שמיים. יהודי אומר שמע ישראל, מקבל על עצמו בוקר וערב קבלת עול מלכות שמיים, ולפעמים יש בכותל הרבה, אומרים, קבלת מלכות שמיים, כולם צועקים שמע ישראל בתפילות מיוחדות. כאן אומר, קדושת קבלת מלכות שמיים. מה זה המילה הזאת, קדושת קבלת מלכות שמיים? ובנוסח אחר הייתי כתוב, קבלת קדושת מלכות שמיים, בנוסח אחר של ההרצאה שלו, ובמקור אמר, כפי שנקראת קראת לכם, קדושת קבלת מלכות שמיים. התשובה היא שיש הבדל בין אם יחיד או הרבה יחידים, מקבלים הם עול מלכות שמיים, לבין עם כלל ישראל שקם לתחייה מהאפר של הגזים בשואה ומ-2000 שנות גלות במזרח ומערב, כשכלל ישראל מתגבש לציבור ומכריז על מדינה בחסדי השם ובדם בנינו, ומודה לקדוש ברוך הוא למתנה שהוא קיבל, ומתחיל את הדרך, את המסע הארוך עם כל הקשיים והצללים, אבל המסע הזה של התגבשות העם לציבור, הפיכתנו למדינה, לממלכה, עד שנזכה למלכות בית דוד, הרי שזה עובר מקבלת עול מלכות שמיים פשוטה, עם כל ערכה, אבל היחידי, לקבלת עול מלכות שמיים ציבורית, ואז הקדושה עולה כפל כפליים. תמיד יש קדושה, גם אצל היחיד. אבל כאשר מדובר על כלל שנרתם למצווה הזאת של הקמת מדינה, הגנה על עצמנו, פתיחת השערים לקיבוץ גלויות, זקיפת הקומה הלאומית של ישראל וממילא כל פריחת התורה שאנחנו מוצאים במדינה שלנו, הרי שהקבלת עול מלכות שמיים הופכת להיות מסיבה, כשזה ביום עצמאות או בכל השנה, קדושת קבלת מלכות שמיים. כל חייל שיוצא לצבא, הוא לא יוצא לצבא פרטי, לאיזה פלנגה, הוא יוצא לצבא ישראל, צהל, ראשי תיבות, צבא השם לישראל, נכון חבר'ה? בכל אופן, כל חייל שחובש מדים, בין אם זה בסדיר, בין אם זה במילואין, אז הוא מקבל על עצמו קדושת קבלת מלכות שמיים, כי זה עובר מן היחיד לכלל, וכשהכלל מחובר למילוי מצווה אלוקית, לא לאיזה דברי הבל, אלא למילוי מצווה אלוקית, אז יש כאן קדושת קבלת מלכות שמיים. היה לי חבר, תלמיד חבר, כבר נפטר, שנבדל לכם ארוכים, בכל אופן, הוא קיבל מילואים בחודש אלול. הוא היה עצוב מזה מאוד, כל חודש אלול, במקום להיות בישיבה ולהתכונן, בישיבה אז, ישיבת קריית ארבע, שבה למדתי, אז במקום להתכונן לראש השנה, למים הנוראים, מתוך לימוד תורה, הוא יוצא למילואים, חובש מדהים ויוצא מילואים. ניסיתי לעודד אותו. אמרתי לו, כשאתה בישיבה, אתה ספק לומד, ספק לא לומד, ספק מתקדם, ספק לא מתקדם, מתאמץ. אבל מה יקרה בדיוק? אינך יודע. כשאתה נמצא בצבא, מרגע הראשון שאתה לובש את המדים, עד שאתה פושט אותם בסוף תקופת המילואים, אתה כולך בקדושה. אתה בקודש לכל אורך הדרך. תשמח, אתה תתכונן לראש השנה מתוך קדושה קבועה ותמידית, ולא מתוך קדושת ספק. זה מזכיר מה שהנהר אמר לרבי פנחס בן יאיר במסכת חולין, דף זין, שאמר לו, אתה ספק, אתה הולך לעשות רצון קונך, ספק מצליח, ספק לא מצליח, אבל אני הנהר עושה רצון קוני וזורם כל הזמן, לכן אני לא מוכן להיבקע לפניך. ככה הוא איז רגע אחד לדבר בפני רבי פנחס בן יאיר, עד שהוא יהיה מעליו רבי פנחס, שהוא יפסיק את מימיו לעולם, אז הוא נבל נורא, ופתח לו את הנהר כדי שיוכל לעבור מצוות פדיון שבויים, שנזכה גם בימינו לפדיון שבויים, כמובן בגבורה ובגאון ובקדוש השם. נחזור לענייננו, ניסיתי ככה לעודד אותו, לא בטוח שהצלחתי. כשהרב שר ישוב כהן זצ"ל, רבה של חיפה, התחתן, אז הוא בא לחופה עם מדי צה"ל. הוא היה אז רב צבאי של חיל אוויר, בא עם מדי שרד, מדי הייצוג, המדים היפים, וכמה מחכמי וזקני ירושלים קצת עיקמו את האף, הם מכירים בגדים אחרים של חתן, איזה קפטב עם שטריימל ולבוש מסורתי. אז אחד מהם פנה לרב צודה ואמר לו, מה זה הדבר הזה לבוא עם מדי צה"ל? אז ענה לרב צודה, לגבי הקדושה, המקור, השורשים הרוחניים של הקפיטל ושטריימל, יש לי קצת ספקות, אני לא משוכנע עד הסוף, אבל לגבי הקדושה של המדים שלו, הביג דה קודש שלו, גם כהן, הרב שר ישוב כהן, הבן של הנזיר, לגבי זה אין לי שום ספק. לגבי הקדושה של מדי צה"ל, אין לי שום ספק. אז יש שייך מה שמענו עכשיו, מסיבת קדושת מלכות שמיים. ואיך הסברנו? שבכלל הקדושה היא ברמה אחרת לגמרי. עוד שתי הקדמות קצרות לפני שנראה את הדף שנמצא לפניכם. באותו ספר שממנו לקוח הדף המצולם, זה עולת ראייה, חלק א', קריאת שמה קטנה, שמסתיימת ברחם, ברוך מקדש את שמך ברבים, בנוסח אשכנז ממש זה בשם מלכות, ברוך אתה השם, המקדש את שמך ברבים. נוסח ספרד, ממש שגם הספרדים לא מזכירים שם מלכות, נכון? ברוך מקדש שמו ברבים, אבל לא אומרים ברוך אתה השם, נכון? אבל הרב זה צהל, עולת ראייה, הרב זה התפלל בנוסח אשכנז, אז זה כמו שאתם אומרים בסוף, בית א' י' זה ראשי תמות ברוך אתה השם. באותו סידור, בעולת ראייה, כתוב על עקדת יצחק, שזה קצת לפני, אם אתם זוכרים, בבוקר מי שמספיק לקום בזמן ולהגיד את כל החלקים האלה של התפילה לפי פסקי דמרה, ברכות השחר כולנו אומרים, אבל עקדת יצחק לא כולם אומרים את העקדה, נכון? וקורבנות לא, אכן הספרדים יותר, אשכנזים קצת פחות, וקריאת שמע קטנה. על כל פנים אנחנו קוראים משם, מסביר הרב את הקשר בין אברהם לבין יצחק. והם עדיין יחידים, זה לא כלל, הם הגרעינים של הכלל. הוא אומר שכל אחד אפיין, כל אחד ייצג תחום אחר בקדושה העולמית, בהופעה האלוקית. אברהם את התחום הגלוי, ויצחק את התחום הנסתר. וזה אתם יודעים, נכון? כי אברהם הוא אחד משלושת האבות שלנו, אחד משלושת העמודים, הוא כולו גמילות חסדים, הוא כולו עשייה, כולו פעילות, נכון? גלוי. זאת אומרת, הופעת קדושה, את הנפש שעשו בחרן, הלוך ונסוע, הנגבה, לימוד זכות על אנשי סדום, מלחמה נגד ארבעת המלאכים ושחרור מהשבי, כמו שכבר הזכרנו, בעזרת השם שנזכה בימינו גם בגאון ובקדוש השם לשחרור מהשבי. והמון המון פעילויות אין סוף של הכנסת אורחים וכדומה. לעומת זאת יצחק, הוא נסתר, נכון? אין הרבה תיאורים, למרות שוודאי היה חסיד ואיש עושה חסד, אבל לא מוזכר, נכון חבר'ה? והכל הוא מאוד מאוד נסתר ופסיבי, והברכות בלי ידיעתו, והאישה מביאים לו, ואחרי זה, איך שיעקב בורח, זה גם כן ככה קצתי בבנות חטא, והיא לא אומרת את כל הסיפור שעשיו רוצה להורגו וכו'. עשיו הוא במקום, סליחה, לא עשיו, יצחק הוא במקום עליון, בייחוד אחרי הקדה, פרחה נשמתו ונשרו דמעות מעיני המלאכים, ותכן עיניו מראות רואה הרבה מאוד, לא נהיה עיוור במשמעות הפשוטה, אלא ראה שורשים רוחניים, יצחק נמצא בשמי מרומה אילאה. ככה התרגום שנותם מנוזיל לקדוש, קדוש, קדוש. הקדוש האחד זה קדיש על הרע ודברותי, אבל לפני זה קדיש בשמי מרומה אילאה. שמי מרומה אילאה זה יצחק. קדיש על הרע ודברותי זה אברהם. קדיש לעלם ולעלמי עלמיה זה יעקב. יעקב זה החיבור בין שני אבות. גם עלם זה עולם שלנו, וגם עלמי עלמיה שזה שמי מרומה, ששמיים גבוהים. ויעקב זה אנחנו, בני יעקב, בני ישראל. יעקב זה כבר התחלת ההופעה של הכלל, י"ב שבטיה, הוא כבר מחבר את שני נות אחד. אבל יצחק ואברהם, ולא שאנחנו כעת ממעטים במעלתם, אלא הם בונים את היסודות של גמילות חסדים ושל תפילה. גמילות חסדים זה יותר אברהם, ותפילה עבודה. זה ויצא יצחק לסוח בשדה, הוא מתייחד עם קונו. אחר כך מגיע התורה תיתן אמת ליעקב, של יעקב עם השלמות שבה. טוב, אז אם כל אחד לוקח צעד, אומר הרב זצ"ל בביאור המדהים שלו, הנפלא שלו לעקדה, ואני בטוח שאתם מכירים את זה, זה מתפרס לאורך דפים ענקיים, כמעט כל מילה, 99% מהמילים של הפסוקים הוא מביא בעומק, חוץ מזה ארבע מילים שאיכשהו נשמטו, אבל אז אצלו, אבל אז הוא אומר, ואולי אצלנו בדפוס, אינני יודע, ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו. תאמרו לי אתם חבר'ה, עצי העולה, שהם לא בוערים עדיין, ושהם לא כמו האש שהזכרתי, למה אני אחס אותם? לנסתר או לנגלה את עצי העולה? לחתום או לגלוי? תאמרו אתם חבר'ה, חתום. למה חתום? כי בעצי העולה גנוז האופציה הזאת שידלקו. אבל ברגע זה, כשהוא נמצא בבאר שבע, ונותן ליצחק כבר שם על גבו, על כתפיו, את עצי העולה, ויעש יצחק בנו, אומר הרב זצ"ל, אני קורא את זה בפנים, עצי העולה, שכוח ההקרבה של העולה הוא חתום וגנוז בהם, עתיד, יש להם קשר עם יצחק. שסוד ההקרבה שלו הוא סוד, הוא לא בעניין, הוא לא שמע מהקדוש ברוך הוא, העלה הוא שם לעולה, הוא מרגיש בפנימיותו, הולך להיות מפעל מדהים. בקרב נשמתו התורה הגדולה באילום שלה, אילום הקנה שהיא נעלמת. לעומת זאת, מה אברהם לוקח בידו? ויקח בידו את האש ואת המאכלת, המאכלת זה סכין, אלה מכשירים גלויים, יודעים בדיוק מה תפקידם, אין שום תעלומה, הם אצל האבא הקדוש. האבא נגלה, הבן נסתר. אבל שני הדברים האלה בונים יחד את הופעת הקדושה בעולם, את הקדוש קדוש הראשון שמופיע אחרי זה בקדוש השלישי אצל יעקב, ולכן והלכו שניהם, מה אומר המשך הפסוק? מה אומר סיום הפסוק? והלכו שניהם, והיחדיו הזה זה לא רק שהם הלכו יד ביד, הוא גם לא היה ילד קטן אברהם, היה בן יצחק, הוא היה בן 37, אלא יחדיו הכוונה ששני הצדדים האלה בנו יחד את ההופעה האלוקית. עוד רגע תבינו למה אני חותר בהקשר של יום העצמאות, זה הכנה לקראת מה שאני רוצה לומר יום העצמאות. הלכו שניהם יחדיו, אומר הרב, הגלוי והחתום הם תמיד מתאימים במלוא העולם, העולם החומרי, העולם הרוחני. אם תתבוננו בעולם, תראו שהעולם בנוי תמיד בשני צדדים, בצד של הגלוי יותר ובצד של החתום יותר. איש ואישה, האיש הוא פעיל, עושה פעולות בחוץ וכו', והאישה כבוד הבת מלך פנימה, לפחות עד הפמיניזם ככה היה. אישה יותר נסתרת, יותר יסרה אשתך ומעיני באוהל. וגם אם היא יוצאת לפעילויות ומלמדת מורה, אבל היא לא שייכת להפגנתיות, לפומביות. ואילו האיש הוא השר החוץ. אישה היא שרת הפנים, ואין שום תפקיד יותר חשוב מהשני, שניהם תפקידים חשובים ביותר. וככה כל העולם בנוי בחתום וגלוי יחד. אצל אברהם זה הרבה יותר גלוי, עלה הוא שם לעולה. ואילו אצל יצחק זה נסתר. ואז יצחק שואל את אביו מה אומר להיות כאן, ואביו רומז לו, וגם אז הם הולכים יחדיו, לא משתנה הזיקה הזאת והקשר הזה בין השניים, ועדיין יצחק שייך לתשוקה הפנימית של הנשמה התורה, שלא בדיוק יודעת מה קורה, ואברהם, נדמה לו לפחות שהוא יודע מה הולך להיות, הוא הרבה יותר גלוי. אז אנחנו מוצאים את שני הצדדים של החיבור בין הגלוי לבין הנסתר, או אם תרצו בין הנסתר לבין הגלוי, בקדושה הזאת שאמרנו שמופיעה בעולם, הקדושה שהיא מושלמת כשיש בה את שני הצדדים. ממשיך הרב זצ"ל כמה עמודים אחר כך, לעולם יהיה אדם ירא שמיים, תמשיכו את הביטוי חבר'ה, לעולם יהיה אדם ירא שמיים, מה כתוב שם בהמשך? בסתר ובגלוי. אז זה דרישה מהאדם הפרטי, כמה שאתה יכול, תהיה ירא שמיים בתוכך, בצד החתום הסודי, הפנימי, הנשמתי, וגם בצד המעשי, בדיבורים שלך, במעשים שלך, בשפת הגוף שלך. האם אפשר להיות ירא שמיים רק בסתר? ולא כל כך בגלוי. האם אפשר להיות ירא שמיים בגלוי? אבל בלי בסתר, אומר רב, זה לא ילך, זה לא אמיתי. אם אדם יהיה ירא שמיים בסתר, אבל הוא לא יודע איך להתנהג עם הבריות, ובבית הוא צק על אשתו, ומעשי חסד לא מעניינים אותו, מה זה מעיד? שהתוך הפנימי הוא מזויף, הוא לא אמיתי, הוא לא ירא שמיים בסתר. הצד החתום, הצד הפנימי, הגנוז, הוא לא אמיתי. אבל אם הוא ירא שמיים אמיתי בסתר, זה חייב להופיע במעשים, בדיבורים וכו'. וניקח להפך, אם אדם מלא פעילות, מבוקר עד ערב, אבל בתוכו אין לו דבקות, אין לו אהבת השם, אין לו יראת שמיים, הוא לא טוב לו בקשר הקדוש הוא, אבל הוא יודע, צריך לעשות. אז הוא כל היום רודף אחרי מצוות, אבל בלי תוכיות פנימית, אז זה גם כמזויף. אני אקרא את זה בפנים, ברשותכם, זה עדיין לא נמצא בדף שלפניכם. הוא אומר, הקדושה מורכבת משני כוחות. יראת שמיים בסתר, זה הפנימי, החתום, ויראת שמיים בגלוי, שהן מאוחדות זו בזו, זורמות זו על זו, ופועלות זו בתוך זו, באחדות נפלאה. יראת שמיים שבסתר היא אצילית, רעיונית, שכלית, מופשטת, ויראת שמיים שבגלוי היא יראת שמיים בדיבור, בתנועות, שפת הגוף, במעשים, שתיהם הם חלקים של דבר אחד שגורם להופעת הקדושה בעולם. אבל אם תהיה יראת שמיים, זה מה שאמרתי בעל פה, עכשיו נקרא בפנים, אם תהיה יראת שמיים שבסתר בתכונה כזאת שלא תשפיע על המעשים, על ההופעה החיצונית, על הדוגמה האישית, אז היא אות שהיא חלשה לגמרי מצד עצמה, ושהיא לא באמת קשורה לקודש האלוקי, אלא היא דמיונות של האדם. אני ירא שמיים, אני דבוק בשם, אני מאמין באלוקים, זה לא נכון. אם היית ירא שמיים, היית נחמד לבריות, היית אהוב על הבריות, היית עושה מעשים טובים. ואם להפך, אדם עושה מצוות מבוקר עד לילה, ומפרסם את זה, ורוצה שכולם יראו, יראת שמיים גלויה, כאילו כזאת, שאינה פועלת בפנים, את הרושם העמוק בנשמה פנימה, לא מתוך אור אלוקי עליון שיראת שמיים נסתרת היא באה, היא לא יראת שמיים אמיתית, לא יראת שמיים תאורה, אבל האדם שראוי לצורתו ולשמו, הוא נועד להיות בלא הפסק כלל, אלא לעולם עומד באופי השלם. לכן אומר, ותמיד, לכן אומר הפסוק, לעולם, לעולם כנה forever, for good, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר, ומתוך כך בגלוי בחיבורם יחד, החיבור של אברהם ויצחק, והלכו שניהם יחדיו, ההופעה של יעקב, שהוא כבר כלל, מסיבת קדושת קבלת מלכות שמיים, שמלכות שמיים בכלל היא שלמה, ועכשיו נגיע אל יום העצמאות, עכשיו נגיע אל המשמעות העמוקה שאני הקטן רואה, מתוך הדברים של הרב זצ"ל, בסיום של אותה קריאת שמע קטנה, שורמים בבוקר, בתפילה, מה שהתחלנו בלעולם, יהיה אדם ירא שמיים בסתר גלוי, זה הסיום. אז יש לכל אחד דף מצולם, נכון חברים? אז אני מקווה שאתם, יש לכם כוח לשמוע. יש כאן שלוש פסקאות, יפהפיות, מתוקות מאוד, ביחס לביטוי שמה של הפרק הזה של קריאת שמה קטנה, קדש את שמך על מקדישי שמך, וקדש את שמך בעולמך. יש עוד משהו שדילגתי, הוא היה מאוד מאוד ככה, בגבוה ומעל היכולת שלי ללמוד וודאי ללמד, ואז הוא מיד מסיים, ברוך אתה השם המקדש את שמך ברבים. לזה אני שואף להגיע, שברבים, וזה מה שקורה מיום עצמאות השח, זה כבר לא יחידים במסירות נפש של לימוד תורה, או במסירות נפש להרג על קידוש השם, זה גם לא בציבור כזה או אחר של קהילה או משפחה, איזה כפר ואיזה יישוב, אלא זה כל כלל ישראל. זה העניין של יום עצמאות, קידוש השם, בגלל שבכלל יש את שני הצדדים שדיברנו עליהם בדקות האחרונות, הצד הפומבי הגלוי, והצד היותר מקורי כמובן, הייתי צריך להתחיל בו, הצד העמוק הפנימי, הצד של יצחק שמוביל, לצד שקדם לו של אברהם. זה מה שיש בציבור, זה מה שיש במדינה. ואם תגידו לי על מה אתה מדבר, לך תפתח את ערוצי התקשורת, תסתכל מה קורה פה בבית המשפט, בבגץ, תראה פה, תראה את שם, כל מיני צללים, נכון. כשהולך ונבנה דבר, אז יחד עם האור, בחושך, יחד עם התוך הפנימי, יש גם קליפות שנסות לעכב, יש כל מיני משפטים בעל ידעום, כל מיני דברים שאינם טובים במדינה, נכון. אבל הדברים האלה הם צללים שבאים עם האור. הקמת המדינה, המתנה האלוקית הזאת, על כל הדברים הטובים שיש בה, עניינה קידוש השם ברבים. ברבים במובן של כל כלל ישראל נגאל כאן. כל כלל ישראל עומד על רגליו. גם יהודים שבחוץ לארץ. אין שום קיום ליהדות בגולה מאז השואה, אם לא על ידי החיבור שלה לעוגן, עם כל הקשיים ועשרים שיש כאן, לעוגן של ארץ ישראל, של מדינת ישראל. אז בואו נקרא בפנים ברשותכם. מיכל שושבסקי, יש לך את הדף? יופי. אלון טרבלסי, יש לך? דניאל מנאי, יש לך? הזכרתי את השמות של אלה שאני כאן מכיר היטב. אני בלי משקפיים, אז אני לא רואה את כולם. אני מניח שאני מכיר עוד אנשים כאן את השמות שלהם. קדש את שמך על מקדישי שמך. הרי יש לנו עניין בכאן, מהרב קוק, הרב זצל, עם הקודש הגלוי ועם הקודש הנעלם. איפה יש כאן קודש גלוי וקודש נעלם? הקודש הנעלם זה שלך, אתה, הקדוש ברוך הוא, שלית מחשבה תפיסה בי כלל, שהוא למעלה מכל השגה, לית מחשבה כמונה, אין מחשבה תפיסה בי כלל, אבל הוא משפיע עלינו, ומהקודש שבו שהוא נעלה מעלינו אין סוף מדרגות, זה שמך, אתה מקרין הקרנות כמו שמש, אי אפשר להסתכל בה, אבל האור שלה מגיע אלינו, על מי? עלינו. מי זה מקדישי שמך? לא הגויים. לא בעלי חיים, אפילו לא המלאכים, אלא מקדישי שמך זה אלה שפותחים את הקדושה בעולם. אחר כך מלאכים מצטרפים, אבל באמת קידוש השם זה מאיתנו. אז כאן יש בקשה מהקדוש ברוך הוא, תחבר את הקדושה הפנימית, הנסתרת, העליונה, האלוקית, אל הקדושה שלנו, תן לנו. כמובן גם קדושה גלויה שתהיה בנו, אבל שמקורה יהיה בסתר או בגלוי. מה שמתבקש היחיד לעשות, ולא תמיד הוא מצליח, בכלל, בהופעה, הכפל כפליים הזאת, שם זה יהיה בקידוש השם גדול. הרי יש לנו עניין בכלל עם הקודש הגלוי, ועם הקודש הנעלם. עם הקודש נתפס בכבודו באיזה רעיון שכלי אנושי, מה שבני אדם מסכנים לתפוס בכוח שכלם, ועם הקודש האלוקי שזורם עלינו, הקודש המתעלה מכל רעיון, מכל מחשבה, ואנחנו יודעים שהדברים באמת קשורים זה בזה, כמו שקראנו על הלכו יחדיו, ועל זה שאי אפשר אליך בלי השני, ושכל כוחה של הכרת הקודש הגלוי, באה מהופעתו הפנימית שהקודש הנעלם, מי ראשון למי, למרות שאברהם קדם ליצחק, אבל במדרגות אנחנו אומרים קדוש קדוש קדוש, קודם קדיש ישמי מרומה אל האה, ואחרי זה קדיש על הרעה עבד גבורתי. כי השמי מרומה אל האה של יצחק הוא הקודם. סעודות שבת, מי שכאן מאחינו ספרדים, סעודת ליל שבת כנגד מי? תגידו אתם חבר'ה, יצחק. לכאורה תגיד אברהם יצחק יעקב, לא. כניסת השבת היא יצחק אבינו, ככה בזוהר הקדוש, נכון? אל תחשדו בשנידי הזוהר, ויש תמיד בזמירונים, יש את הלשם ייחוד. אז הסעודה של שבת, ברוכים הבאים, סעודת של שבת זה כנגד יצחק אבינו, וסעודת הבוקר זה אברהם, סעודה שלישית זה כבר השילוב של שתי הסעודות הראשונות, נמשיך הלאה. ואנחנו יודעים שהדברים באמת קשורים זה בזה, ושכל כוחה של הכרת הקודש הגלוי, באה מהופעתו הפנימית של הקודש הנעלם, האלוקי, היצחקי, הבא מיסוד ההתגלות האלוהית העליונה. וכאשר בזמן שאין העניינים מתוקנים, כשהקודש הנסתר הפנימי לא תמיד מקרין על הקודש הגלוי, על המעשים הגלויים, נגיד בגלות, בחורבן, בסוף ימי בית, בית ראשון, בית שני, על כן אנחנו מבקשים, בייחוד ששבים אל הארץ, והכל מתייחד ומתחבר ומתאחד, אנחנו מבקשים מהארת הפנים העליונים, שיקדש הקדוש ברוך הוא את שמו בקדושתו העליונה הגנוזה, שהוא ייתן לנו מהאור האלוקי האינסופי, הנסתר, הפנים פנימי, הגבוה, הרם וניסה, הרם וגבוה, גבוה ורם, העומדת הגבה למעלה מכל השגה, מכל תפיסה וכרת שכלית, שנוכל לגעת בקדושה הזאת, שנוכל ללכת יחדיו, להתחבר אליה, ביחס זה צריך להיות כאן יחס, מקושר וחפיפת כבוד עלינו, מקדישי שמך, על ידי הכרתם ותפיסתם ושורקם וכוחם, והתחום הגלוי לא יישאר מצומצם רק מה שאני מסוגל להגיע אליו, מה שחבריי מסוגלים להגיע אליו, מה שאדם בכוחתיו האנושיים, אלא יהיה יונק מהכוח האלוקי, וכולי, כי אם שיהיה האור, אני בשורה האחרונה, של קדושת השם העליון יורד ומופיע על אור הנתפס, בארון המחשבה של קדושי שמך. אמרתי בתחילת הלימוד שאני מתכוון לדבר על יום עצמאות, ועכשיו אני רואה שבעצם אני רוצה גם לדבר על יום הזיכרון. כי אותם חיילים שיוצאים להילחם בצפון, בדרום, בכל החזיתות, ואותם חיילים, כמו הבן של הרב יורם, ששמעתם אותו כאן לפני חצי שעה, ומסרו נפשם מתוך ידיעה, זה לא במקרה, אלא ידעו שיש ריזיקה, ידעו שיש סיכוי, כמו שכל חייל יודע, וכשהוא רץ לתוך האש בחזית, הוא יודע, הוא שייך אז לשני הרמות האלה. נכון שהוא עושה מעשה ששייך לקודש גלוי, והוא פועל פעולה שנראית מדהימה, אבל זה יונק בין אם הוא דתי, בין אם הוא לא דתי, עם כיפה, לא כיפה, זה לא משנה, זה יונק מהנשמה היהודית שדבקה ונוגעת באור אלוקי שבא דרך כלל ישראל. זה הצינור. כלומר, כשהוא, ורואים את זה, אם תלכו לאוהל הגבורה, כל הדברים שהם כתבו, או בסטיקרים, כל מיני ציטוטים, שאתה אומר, וואו, מי ילד לי את אלה? איזה מעלות גבוהות, איזה דיבורים. אתה שומע מהרבה חלים, שמספרים לאחד שנפל, מה הוא אמר לפני, מה הוא שר לפני, כל מיני לחנים, מנגינות וכו'. שלא נדע, כן? שכולם ייבדלו לחיים ארוכים, שלא נצטרך יותר, שהקרבות שמעוטדים לנו כנראה, שיגמרו רק בהשמדת האויב. תגידו אמן. שיובדו כל אויביך השם. אבל מה שהיה עד עכשיו במלחמה הזאת, בכל מלחמות ישראל, מאז תשח, וכמובן גם לפני כן, זה החיבור הזה בין הקדושה העליונה, האלוקית, הנסתרת, הבלתי נתפסת, שקשה כל כך להבין איך אדם, יונק ממקור שבו אומר, אני מוסר את הכל, מוסר את נפשי, אל הפעולה המעשית של הקודש הגלוי. בואו נקרא את השורות האחרונות שוב פעם, שיהיה האור, זה הבקשה של קידוש השם, של קדושת השם העליון יורד ומופיע על האור הנתפס בארון המחשבה שמקדישי שמך. עכשיו, האם אנחנו רוצים שהאור הזה יצטמצם רק אלינו? מה? אתה מצפה בשאלה ששאלתי עכשיו, שהגויים יקבלו משהו מהאור החתום, מהאור הנסתר? נדמה לי שאלעזר נכנס, ברוך הבא. האם יעלה על הדעת שניצוץ אלוקי נסתר, נפלא, נשמתי, פנים פנימי, יבוא גם לנפש הגויים? לא נשמה לה לנפש? לא. אבל מהקדושה שבאה אלינו, דרך המעבר הזה מהקדוש ברוך הוא לכלל ישראל ולפרטי ישראל, אפשר גם תללים, רסיסים של קודש גלוי, שיבוא גם כן יחידים מצלמות העולם, הרי יש אצלמות עולם, אומר אליהו הנביא, גם רוח הקודש, באופן פרטי, לא לאומי, לא עם שלם, אלא יש כאלה מהמתוקנים שבהם, ההגונים שבהם, מאיפה להם הדבר הזה, מאיפה חסידי אומות עולם צצים, אלא זה במסלול הזה. קדש את שמך לא רק עלינו, אלא דרכנו גם על עולמך. בואו נראה את הפסקה השנייה. התוכן של הקודש הולך ומתעלה מעלות גבי מעלות. הקודש העליון, החבוי בחביון העוז האלוהי, שנמצא אצל הקדוש ברוך הוא, ומתגלגל משם אל הכלל ישראל בצורה נסתרת יותר, ואצל גדולי ישראל בצורה יותר מוחשית, המופיע לא על ידי שום הכרה רציונלית, אקדמית, ידע, שכלית בעולם, כי אם בהתגלות דבר השם מלמעלה למטה, לא מלמטה למעלה, התגלות אלוקית של מתנה שהוא נותן לנו, ורוח הקודש הבר העליון, עומדו למעלה מציור הקודש המוכר של ישראל, לאיזה דרגה אני מסוגל להגיע מעצמי, ומה השכל שלי מבין. המתגלה בצורה הכרית גם ביותר שלם שבני אדם, הכרית זכרה, מקדישי שם השם. אמנם, אותו אופן של ציור הקודש המצויר בליבם, בייחוד של גדולי ישראל, אבל באמת זה נמצא אצל כל כלל ישראל, הרי עומד למעלה מכל הופעה של חיים ושל טבע שורה בעולם, ואין מה לצפות שהאור האלוקי, הקדוש, העליון, יופיע גם על אומות העולם, על הרלים. וגם אם הם מעלים את עצמם בניתוח, הם עדיין הרלים, ואני מזכת לא לגנותם, אלא הם שייכים לארץ, לטבע, אינם עצולים מתחת כיסא הכבוד, הם לא חיה שמימית שנמצאת ברקיע ומקדישה את שם השם. אבל אנחנו מבקשים שכשם שיקדש השם ברך את שמו, שמו הנפלא, הנסתר, בהופעה של הקדושה הסתומה וגנוזה עלינו, על מקדישי שמו, ושזה יופיע אלינו ויתורגם אל הידיים, אל הרגליים, אל המעשים שלנו, אל הפעילויות שלנו באופן הקדוש הגלוי, כך יקדש את שמו בעולמו. כלומר, שאותו אור שמתורגם מהאור הנעלה האלוקי לאור הקדוש הגלוי, מהפנים אל החוץ, מהנסתר אל הנגלה, שהחלק הגלוי המופיע בלב תורים קדושים יופיע על כל מהלכי הגויים שבטבע שבעולם, ואז ימלא העולם והמתוקנים שבגויים, והיותר נקיי דעת שבהם, ויש כאלה, ואנחנו מכירים בהיסטוריה כאלה שנצניצה בהם רוח קודש, אז באופן יחידי, אני אומר לאומי, אז ימלא העולם דעה והשכל, רוח חן ומוסר, ואור שלום ואהבה ימלא את כל היקום, כי זה סוף סוף הרצון שלנו, להיות לאור לגויים, כל אחד ואחד כפום דרגי, כל אומה ואומה כפי קליטתה, ימלא כל היקום כשיקדש בורא כל עמים את שמו בעולמו, אבל זה רק אחרי העיקר, אחרי היסוד, אחרי הצינור הישראלי, שהם, לנו יש את הייחודיות של להידבק באור האלוקי, הפנימי, העליון, הנסתר, המעל הטבע, אחרי שיתקדש שמו על מקדשי שמו, וקדש שמך גם בעולמך. ועכשיו הסיום. והסיום, כמו שאמרתי, זה השיא. זה השיא שמחזיר אותנו ביטוי של הרב ציודה במסיבה של יום עצמאות שקורא לה קדושת קבלת מלכות שמיים, כי ברבים זה לא רק קבלת מלכות שמיים, אלא זה קדושה שלמה. ברוך אתה השם המקדש את שמך ברבים. מה שאנחנו כך שואפים אליו, ששתי הקדושות, האלוקית והארצית, או החתומה ונסתרת, וזאת שממנה באה וגלויה, בסתר ובגלוי, כל כך רוצים שתהיה בעולם, כי אנחנו מבינים שרק היחדיו הזה גורם להופעה השלמה האלוקית בעולם, הקדוש קדוש, ואחרי זה בחיבורם יחד ביעקב. גם דרך אגב, הקערה של אל הסדר שאנחנו סידרנו אותה, מי שסידר אותה על פי השולחן רוח או ארי, יש שם חסד ויש שם גבורה ויש שם תפארת. כלומר, חסד זה אברהם, גבורה זה יצחק, והתפארת זה השלמות של שניים יחד, זה יעקב שהוא שייך לרבים. וככה שמים בצד אחד מרור, בצד שני זרוע. אני עכשיו לא יכול לחזור זה בדיוק, אני חושב שאני אתה. אבל בואו נראה לכאן מה שאומר הרב זצ"ל. ברוך אתה השם המקדש את שמך ברבים. סגולה מיוחדת יש לה ציבור בכללו לרבים. ועד שהגענו להי אייר תשח ליום הגדול הזה, ששבנו בו אל המקור, תשח זה בגמת השבות, עד שהגענו ליום המופלא הזה, 30 יום לפני שבועות, שמתחילים להרגיש את התורה, מתן תורה, עד אז היינו בגדר יחידים. אני מדבר מאז חורבן בית מקדש. היינו בגדר פרטים, כשעוד מימי בית המקדש כבר לקינו בשנאת חינם שיצרה בנו את הפירוד הזה. והנה באותו יום, עם כל החולשות ועם כל הצללים שאחרי זה, אבל הקימה הזאת על הרגליים, הזקיפות קומה הזאת של להכריז נגד רצון אומות העולם, ארצות הברית הזהירה, קראו לו אייזנהאואר הנשיא, אם אני לא טועה, או טרומן, אני לא זוכר. טרומן, אייזנהאואר זה כבר במבצע סיני אני חושב, אבל טרומן, הוא הזהיר אותנו שאם לא נכריז, הם לא יכירו בנו, ואם לא יכירו בנו, השם ישמור, והכריזו, וזה יאמר לזכותו של בן גוריון, עם כל מה שיש לנו נגד דברים אחרים שעשה, כמו אל תלנה, אבל זה ודאי זכותו, הכריזו, ומיד אחרי זה ארצות הברית, והאומות אחרות, הכירו במדינת ישראל. וכמה היהודים החליטו על הקמת המדינה? 10. הם היו מניין. אין דבר שבקדושה, פחות מ10. וכמה הם היו? 6-4. 6 היו בעד, ו4 בתוכם משה שרת, שאותו כל אז התנגדו, ולא מתוך רוע לב, אלא פחדו מאוד. ויגאל ידין שהיה אז בפועל הרמטכ"ל אמר, 50-50 אנחנו עוברים את המלחמה, 50% אם ננצח. מבחינת כוח אדם, כלי נשק עולים עלינו בהמון, מבחינת היכולות, המוטיבציה אנחנו עליהם, ואז הוא יצא, ו10 יהודים התכנסו להחליט. ו4 התבטלו ל6. זה עובדות אמיתיות מה שמכן, אני לא המצאתי את זה עכשיו. סגולה מיוחדת שיש לה ציבור, שקם על רגליו, וגם שהקדימו את הכרזת המדינה ליום שישי, כדי לא לפגוע בקדושת השבת, כי הבריטים עזבו בשבת, 15 במאי או משהו כזה, אז הקדימו את זה יום שישי, שעה אחת לפני, כדי שזה יהיה בקדושה, זה ממש נפלא. סגולה מיוחדת, מה? סגולה מיוחדת יש לה ציבור בכללו, לערבים, באותו היער, בייחוד בישראל, שסגולת האחדות הכללית של חיבור שני הצדדים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, הקדושה הפנימית והקדושה הנגלית, הקדושה הנסתרת, הקדושה המעשית, ספונה בו מעולם. מי כמך ישראל? גוי אחד. אחד הכוונה, לא שניים, לא שני צדדים, אלא מחבר. קושר את הכל יחד. כל אחד בארץ, כמו יעקב, י"ב שבטים, אחד בגימטריה. שהקדושה היותר גלויה, א', זה אברהם, והקדושה היותר נסתרת, ב', והבית הזה הוא ביסוד, הוא הקודם, קודם שמי מרומה אמרנו, ואחרי זה הלאה, מתאחדת ומתמזגת בציבור, איזה ציבור? של נשמת ישראל, כפי שעלינו במחשבה התחילה, עוד לפני בריאת עולם, ישראל קדמו לכל, ומחשבתם קדמה לכל, והכל מאוחד וייחודי, הקדושה יותר גלויה, והקדושה יותר נסתרת, מתאחדת ומתמזגת, לא בצורה מלאכותית, ולא באיזשהו קושי, אלא בסינתזה כזאת מקורית, באופן מותאם, בכוחם של הרבים. גם אם זה לא רציונלי כל כך, גם אם אי אפשר בצורה מתמטית להוכיח את זה, אבל מי שיש לו נשמה פנימית קולט, איך שברבים זה אור אחר לגמרי. זוכר את עצמי יוצא למלחמה, מלחמת שם הגליל. אתה מרגיש שאתה ניסה על גלים אחרים. אני זוכר כילד, אבא שלי לוקח אותי למצעדי צהל, מצד צהל, היה בו קדושה. להכיר את מעשה השם, אתה מרגיש שאתה במקום אחר לגמרי. כלומר, כאשר אתה חלק מהופעה כללית, וככל שנזכה לאחדות בעם ישראל, אז נשוב אל הימים הגדולים של האחדות, אז ממילא תופיע הקדושה המאוחדת הזאת של הפנים האלוקי, עם הגילוי המעשי הארצי שלנו הישראלי, אידאה אלוקית ולאומית, כמו שקורא זה הרב קוק, מתמזגת באופן מותאם בכוחם של הרבים. אז היי ביר זה הפוטנציאל, זה ההתחלה, זה היציאה לדרך, זה המתנה האלוקית. פרסום ההתגלות מיוחדת לרבים, הרי ברור שרבים יכולים לעשות דברים שיחידים לא עושים. ברבים יש כוח עצום. הלא הוא מהדברים ההולכים לקראת הפומביות. רבים יוצאים לחמה, בעזרת השם שנשמיד את החמאס. אז ברבים יש פומביות, יש ציבור, וואו, לראות כוח טנקים. אני אומר טנקים כי אני באתי משם, אבל זה לא רק טנקים כמובן. ולעומת זה, יש ברבים סגולת תמירה. שאנשים בעלי מעלה גדולה יכולים לנשום אותה, לקלוט אותה. ולקראת ששת הימים קלטו אותה, נעמי שמר קלטה את זה בשיר שלה, ומעלים בקודש, הרב צודה קלט את זה בשאלה שהוא שאל, איפה חברון, איפה שכם, איפה יריחו, שאף אחד לא חלם על זה, באותו מזמור יוטט שפתחנו בו היום את הלימוד. לעומת זאת, סגולה תמירה, שגם אם אתה לא קולט אותה, אבל היא קיימת, ישנה בעניין הרבים, מה שאי אפשר כלל לצייר, להגיע לדרגה, לקלוט, ביחיד, למרות שנאמר לעולם מאדם מן השמיים בסדר גלוי, אבל זה, אם הוא קשור לכלל, זה יהיה גדול. אם הוא לא קשור לכלל, זה יהיה מוגבל. היחיד מופיע בשכלו עד גבול מסוים, בקרתו, עד מקום שידו מגעת, שכוח מסיק והידנות שידע שלא מגיע שם. אבל הקשר הכללי, שלא נמצא אותו בתקשורת, לא נמצא אותו באוניברסיטאות, בטח שלא בבגץ, איפה נמצא אותו? בעולמה של תורה, משם יושפע שפע רב על כל ישראל להבין את הערך האמיתי של הרבים. אבל הקשר הכללי שיש לנו לרבים אל הדברים העליונים מושגי הקודש הוא הרבה יותר נעלה מאותה מידה נכנסת בהכרתו של כל יחיד, גם אם הוא גאון גדול, גם אם הוא צדיק. ביטוי ידוע של הרב קוק, של הרב זצ"ל, הצדיק הגדול ביותר לא מגיע לקרסוליה של כנסת ישראל. בהכרתו של כל יחיד וכן עוד יצור. הכוח הרוחני הנעלה הזה של הרבים, המתעלה כל כך בקשר אמיץ, חזק, מהודק היטב, כפי שהשם יצא אותו עם שנברא העולם, בשורש נשמת ישראל, עד כדי קיום בעמדה חזקה לדורות עולם, על העולם שהוזכר ביחיד, פה כבר קיים, לא צריך לדרוש, אלא זה קיים, בכל מה שהוטבע בעומק התכונה של הרבים, הוא בא מתוך הפגישה, מה שאני לבד לא הייתי מעלה על דעתי, אבל הרצה פוקח את עינינו ואומר, זה ה-DNA, כמו שבמים יש H2O, יש מימן וחמצן, בהופעה של קדושה יש את שני האורות האלה, הגלוי והנסתר, הפנימי והחיצוני, האלוקי והישראלי, בחיבורם ויחו שניהם יחדיו. הוא בא מתוך הפגישה, אברהם ויצחק, מתוך הפגישה של אותם שני האורות בצורותיהם השונות, איפה זה בא לידי ביטוי בשיא, במכפלת הכוח, בעוצמה, מקדש את שמך ברבים. בהתאחדות גמורה, גובה הקודש החתום, ומתוכו גובה הקודש הגלוי. ואנו מברכים, ולכן כל כך חשוב, שהמדינה תהיה יותר ויותר, על ידי בייחוד אנשי התורה שיובילו את זה, מתאימה את עצמה לגובה הקודש החתום, שגובה הקודש הגלוי, בין אם זה בבית המשפט, בין אם זה בכנסת, יושב ראש הכנסת, בין אם זה במשטרה שבק, בצבא, בין אם זה בהתיישבות, בתקשורת, בתעשייה, שהכל הגלוי יהיה באמת ראוי לשמו, ראוי למקורו, ראוי לצד האלוקי שהוא זה שמקורו ומחיה אותו. גובה הקודש החתום וגובה הקודש הגלוי יהיו מאוחדים יחד בהתאחדות גמורה. ואנו, כי גובה הקודש החתום זה לא בנו טליה, זה כמו שבת, קביעה וקיימה. גובה הקודש הגלוי זה כמו יום טוב שבבית דין בישראל תלוי, ומחברים את מקרי קודש אלה לאלה. ואנו מברכים לשם האל הקדוש, המקדש את שמו הקדוש באותו הצוויון, צריך לתקוב כאן, המיוחד, החופל, משון כפל, כפל, הכופל איתו נכון, כפל של שני הצדדים, את תכונת קדושתו בסגולת הרבים, ברוך אתה השם לפי נוסח האשכנז, או ספרד ברוך, המקדש את שמו מתי ברבים. אז זאת הקדושה שדיבר על הרב צודה, ואליה אנחנו שואפים שנזכה יותר ויותר, שיתגלה בציבור, ברבים, איך מתאחדים שתי הקדושות האלה, האלוקיות והישראליות, כדי להביא לגאולה שלמה. תודה רבה. יש כעת שיעור מאוד חשוב, אז קצת ינוחו אנשים. יש שיעור כעת של הרב יקי, החותן של גיא שבתאי, השם יקום דמו. גיא שבתאי היה מפלאי הבחורים של מכון מאיר, ממש מופלא שבמופלאים, ונפל יחד עם הרב אבי גולדברג, שמקום דמם בלבנון, לפני 4 חודשים, אתם יודעים, הוא היה סוג של סמל דת כזה שלו, ועכשיו יבוא הרב גיא, הרב יקי, שהוא יהודי נפלא, מיוחד במינו, וייתן שיחה. תודה רבה לכולם.